כל חי אונליין 93fm.co.il יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. אנו ניצבים בפתחה של השבת האחרונה של שנת תשע"ה. בהתרגשות רבה אני אומר את הדברים, כי מחר אנחנו קוראים פרשה קצרה, בת 40 פסוקים מלבד, פרשת ניצבים, אבל יש בה את כל יסודות האמונה היהודית, ממש. בפיך ובלבבך לעשותו, גם זה כתוב פה. לא בשמיים היא ולא מעבר הים היא, ממש יסודות של אמונה, ב-40 פסוקים. כל הפרשה עוסקת בחלק ממילות הפרידה של משה רבנו מאיתנו. הוא עומד ממש על שפת הירדן בערבות מואב, ואומר לעם ישראל, אני קוראת איתכם ברית מחדש, משחזר את הברית במעמד הר סיני, ופותח את הפרשה במילים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. זה לא מספיק ברור? כולכם. אם זה לא היה ברור, אז בא וממשיך, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. אז בפסוק אחד יש גם הביטוי כולכם, וגם הביטוי כל איש ישראל. ואם זה לא מספיק, בא הפסוק השני, טפכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, ועכשיו שימו לב, מחוטב עיציך, עד שואב מימיך. כל זה לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. מילא אתם כולכם וכל איש ישראל, אבל זה כולל את הכל. אחרי זה בא פירוט של תף נשים וגרים, אולי משום שהם בדרך כלל לא היו בין אלה הנמנים על הקהל של לומדי התורה שמשה רבינו קיבל בסיני ומסרה ליהושע וכולי, אז אולי צריך להדגיש את הטף ואת הנשים והגרים בנפרד. אבל אחרי שאומרים כולכם וכל איש ישראל, מה זו התוספת מחוטב עיציך עד שואב מימיך? הם לא כלולים בכל איש ישראל? חוץ מזה אני שואל, מה ההבדל בין חוטב עיציך לשואב ממך מבחינת המעמד החברתי? הם לא באותו מעמד? הם לא על אותו שלב בסולם החברתי? הפער בין החוטב עיצים לשואב המים מבחינה סוציו-אקונומית הוא פער קיים? זה אותו דבר. חוטבי עיצים ושואבי מים. הגבעונים הפכו לחוטבי עיצים ושואבי מים, זה נאמר בנשימה אחת. מילא כשמדובר על מכת בכורות, כתוב שם, מי בכור פרעו היושב על כיסו, עד בכור השפחה אשר בבית הבור. או, זה פער עצום. מי בכור פרעו עד בכור השפחה. אבל מחוטב עיציך עד שואב ממך, מה יש פה מרחק? שום מרחק. אז מה זה? לפני הרבה הרבה שנים ראיתי פעם בשם רב אברהם מוקוטובסקי בספר התודעה רעיון מבריק. מה זה מחוטב עיציך עד שואב ממך? זה לא בא להגיד מי הם המתקהלים לפני השם, כי זה הוא כבר אמר, אתם ניצבים היום כולכם כל איש ישראל. אז מי הם הניצבים לפני השם? אני כבר שמעתי. פה בא לציין ממתי עד מתי אתם ניצבים לפני השם. במילים אחרות, מה הם הימים הנוראים, הימים המקודשים והמיוחדים, שבהם ההתגלות של אלוקים אלינו היא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר גדולה, הרבה יותר בולטת. והתשובה היא, מחוטב עיציך עד שואב ממך. מה זה? מה ההגדרה הזאת? שימו לב. ט"ו באב, זוכרים יום כזה? לפני מספר שבועות? הגמרא בסוף מסכת תענית מתארת מה המיוחד בט"ו באב, שזה היה יום חג מימים ימימה. אחת הסיבות, אחת משש סיבות שמייחדות את ט"ו באב, הייתה יום תבר מגל. היום שבו אפשר לשבר את המגל של חוטבי העצים של הקוצרים. מגל זה סכין בעצם, כמו חרמש. היו מביאים יום יום קורבן עצים בבית המקדש למערכה. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. היו מנדבים עצים למערכה, וזה היו תורנויות ומשמרות, הגמרא מפרטת את כולן. חטיבת העצים הייתה נפסקת בט"ו באב. למה? כי מט"ו באב תש כוחה של חמה. הקיץ הגיע לעיצומו בשנה נורמלית, ב-15 באב. ומאז כוחה של החמה נחלש, כמו שגם היום מתחיל טיפ-טיפה להתארך. סליחה, להתקצר. והלילה מתחיל להתארך. אז מה קורה שמביאים את העצים או חוטבים אותם רק עד ט"ו באב? כי ברגע שטש כוחה של חמה והחורף מתחיל לבצבץ ולהופיע, נכנסים תולעים בעצים, כי יש לחלוכית בעצים. כוחה של החמה טש, וזה מאפשר לעצים מין רטיבות שקיימת בהם. והרטיבות הזו מזמינה את התולעים המחרצמים בעצים. זה לא נעים להביא עצים מתולעים לבית המקדש. כמו שלא מביאים בעלי חיים, בעלי מום, להקריב מהם קורבנות, תמין צריך להיות, ולא בעל מום. כך העצים למערכה היו עצים ללא תולעים. ולכן הפסיקו לחטוב את העצים מדי שנה בשנה בט"ו באב, כדי לא להביא לבית המקדש עצים עם תולעים. ביום שסיימו לחטוב את העצים, עשו חגיגה, כמו סיום להבדיל סיום מסכת, כמו סיום התורה בשמחת תורה. אז עושים מסיבת סיום, סיימנו את המצווה, זכינו. אז כל יום ט"ו באב, אחת השמחות הייתה שמחה גדולה על זה שסיימנו השנה לחטוב את העצים. אז תזכרו שחטיבת עצים קשורה לתאריך ט"ו באב. הקדוש ברוך הוא נמצא מאוד מאוד קרוב אלינו, דרשו השם בהימצאו. קראוה ביותו קרוב אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אבל ישנה השגחה מיוחדת קרובה אלינו עד ליום משלוח פסקי הדין, שזה יום הושענא רבה. מה קרה בהושענא רבה? ניסו המים על גבי המזבח, 7 פעמים מקיפים את המזבח, מביאים מי שילוח לנסך על גבי המזבח, ומבקשים שבזכות ניסוך המים יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים. שערי שמיים פתח, ואוצרך הטוב לנו תפתח, וריב אל תמתח, והושיענו אלוקי ישענו. זו התפילה של הושענא רבה. הושענא רבה זה היה יום שבו שאבו את המים. עכשיו אתם שומעים היטב? אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם, כל איש ישראל, אחרי שכבר אמרתי מי ומי הניצבים, עכשיו אגיד לכם מתי אתם ניצבים. מחוטב עציך מט"ו באב עד שואב ממך עד הושענא רבה. זה התאריך המיוחד של הימים המיוחדים, השבועות המיוחדים, שבהם אני קרבת אלוקים לי טוב. אם אתם רוצים עוד סימן לאזכור, אתן לכם סימן ולא תשכחו אותו לעולם. יש מנהג שאם אדם שולח איגרת לחברו, מדובר בימים שהדואר היה עובד כהלכה, איגרת שלומים או כל דבר שהוא, המנהג הוא שמט"ו באב מוסיפים בסיום בברכת כתיבה וחתימה טובה. כי רבים שואלים, מתי מתחילים להגיד כתיבה וחתימה טובה? התשובה היא כבר בט"ו באב, עוד לפני ראש חודש אלול. רמז לדבר, 15 באב, שלוש המילים האלה, הם בגימטריה יחד 928. 15 באב, 928. כתיבה וחתימה טובה, 928. על הספרה. אז מ-15 באב, כתיבה וחתימה טובה. אז זה לא פלא שאתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, באווירה של ימי הדין, הרחמים והסליחות, מ-15 באב, שמתחילים כתיבה וחתימה טובה, זה מחוטב עיצך עד שואב ממך. אבל לפסוק הזה, אתם ניצבים, יש עוד מדרש אגדה שמובא ברש"י, פה בפרשה. מדרש אגדה, למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות? הרי אתם ניצבים זה ממש בא בצמוד לסיום של הפרשה הקודמת, פרשת כי תבוא. זוהי הפרשה של התוכחה. אחרי הברכות מופיעה רשימה ארוכה ונוראה של כל כללות. מה הסמיכות? אחרי שאומרים את כל הכללות, אתם ניצבים היום כולכם. אומרים חז"ל, לפי ששמעו ישראל 100 כללות חסר 2, כלומר 98, חוץ ממ"ט עוד 49 כללות שבתורת כהנים, זה פרשת בחוקותיי בספר ויקרא, הוריקו פניהם ואמרו, מי יוכל לעמוד באלה? אף אחד לא יחזיק מעמד, כולנו מתים. התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום. הרבה הכעסתם למקום, ולא עשה אתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו, היום, כיום הזה שהוא קיים, גם אם הוא מאפיל, אחר כך הוא מאיר, כך העיר לכם, וכך עתיד להעיר לכם. קיצורו של דבר, אנחנו למדים בפירוש שהקשר בין הכללות של כתבו לפרשת אתם ניצבים לפייס אותנו אחרי ששומעים 100 כללות חסר 2. שאל פעם מורי חמי, הגאון הרב יצחק ידידי הפרנקל, זכר צדיק לברכה, רבה של תל אביב יפו, איזה מין נוסח זה במדרש? 100 כללות חסר 2. תגיד צדיק את 98. במיוחד שבאותה נשימה אתה אומר ממתת שבתורת כהנים. שם הוא לא אומר 50 חסר 1. הוא אומר ממתת. אז היה צריך להגיד צדיק את כללות פה, ועוד ממתת בתורת כהנים. שנית, לא חסר 2. אם תספרו את התוכחה בפרשת כי תבוא, יש בדיוק 100 כללות. כי יש 2 שרק לא מפורטות ספציפית, אבל מהן סבלנו לא פחות מכל היתר. מהן 2? גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, יעלם השם עליך וכו'. חולי ומכה אשר לא כתוב. אנחנו סבלנו משני אלה אולי יותר מאחרים. גז, להמית אנשים בציקלון ב', גז, כתוב פה בפרשת כי תבוא? לא. זה מכה שלא כתוב בספר התורה. אבל אם אתה מוסיף את החולאים ואת המכות, גם הסרטן לא כתוב פה. אם אתה מוסיף את החולאים והמכות שלא כתובים ל-98 הכתובים, אז יש 100. אז למה כתוב פה 100 כללות חסר 2, לא חסר כלום? והעיקר הלשון גם, שאלה שלישית והאחרונה, שואל הרב פרנקל זצ"ל, צריך לשמוע 100 כללות פחות 2, או 100 ממש, כדי שיוריקו פניהם ויאמרו, מי יוכל לעמוד באלו? 49 ששמעו שם בויקרא, זה לא מספיק בשביל להפחיד אותנו. זה לא מספיק בשביל לאיים עלינו. 49 קללות זה לא די? רק 198 או 100 רק זה מפחיד? קללה אחת מכל אלה די בה כדי להפחיד אותנו. אז מה פשר הדברים האלה שהבינו חז"ל על הקשר בין כי תבוא לניצבים? עונה הרב פרנקל תשובה גאונית. זה לא שיש פה 100 קללות חסר 2, יש פה 100 קללות מלא, לא חסר כלום. כי החולי והמכה שלא כתובים מצטרפים ל-98 המפורטים, וביחד אכן יש 100 קללות. אז למה דווקא פה הוריקו פניהם ולא הממתת ה-49 קללות של פרשת בחוקותיי? הסיבה היא פשוטה. שם יש שני פסוקים של נחמה. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. פסוק שני. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. אז עם כל ממתת התוכחות הקשות מאוד, אבל יש שתי נחמות, שתי הבטחות, שני פסוקים של עידוד ופיוס. לכן לא הוריקו פניהם. אבל 100 הקללות של השבוע שעבר פרשת כי תבוא, איך זה נגמר? והתמכרתם שם לעבדים ולשפחות ואין קונה, אלה דברי הברית. אין פה מילה אחת של נחמה ושל עידוד. כיוון ששמעו ישראל 100 קללות, לא 98. חסר 2, שתי הנחמות חסר. שתי ההבטחות חסרות. הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו. אין לנו שום מה שקוראים happy end. שום תקווה, שום סיכוי. עבדה תקוותנו, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו. לכן משה רבנו אומר, אתם ניצבים היום. כמו שהיום בתחילתו מאפיל ויהי ערב, אפלה, אחרי זה ויהי בוקר. השחר מאיר, יאיר לכם השחר. קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח.
עכשיו איתכם, יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי, הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
בשבת זו פרשת ניצבים, אנו מסיימים את לימוד פרקי אבות לשנת תשע"ה. זו הפעם הרביעית שאנו חוזרים על ששת הפרקים של מסכת אבות, חמשת פרקי המשנה והפרק השישי שהוא לקט של ברייתות שנקרא קניין תורה, מסיימים מחר בלימוד שני הפרקים האחרונים, פרק חמישי ופרק שישי. בפרק השישי ישנה ברייתה מאוד מאוד מפורסמת. אמר רבי יוסי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו? ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווין לו לאדם לא חסב ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר, והברייתא מביאה פה מספר פסוקים, בתהילים, במשלי, חגי, על החשיבות של התורה, לעומת הכסף והזהב, שאינם שווים בערכה של תורה. ברייתא ידועה, שמעוררת הרבה הרבה שאלות ותמיהות. אגב, מי זה רבי יוסי בן קיסמה? במשנה ובברייתות לא תמצאו אותו. לא בתוספתא ולא במשנה. אבל בגמרא יש כמה וכמה פעמים אמרות ומעשים שקשורים ברבי יוסי בן קיסמא, שהיה תנא מופלא מאוד. הוא כנראה זכה לאריכות ימים ושנים, כי הוא עוד הספיק להיות בסוף ימי בית שני, ויחד עם זאת הוא עוד מדבר עם רבי חנינה בן טרדיון, זה שהיה מעשרה הרוגי מלכות, והוא הזהיר אותו מראש, שאם אתה עובר על חוקי רומי ומקהיל קהילות ברבים, אתה וספר התורה שממנו אתה מלמד, עלולים להישרף יחד, בדיוק כפי שזה קרה, ושיחה ביניהם במסכת עבודה זרה, שם דף י"ח עמוד א', בדיוק רבי יוסי בן קיסמא הזהיר את רבי חנינה. רבי חנינה בן טרדיון אמר, מן השמיים ירחמו. רבי יוסי בן קיסמא גם הזהיר בית כנסת, שגמרה מפורשת, בית כנסת שהייתה בו אש של מחלוקת, צינה וריב ומדנים, הוא אמר שבית הכנסת הזה עתיד להיחרב, ואכן כך היה, הוא עלה באש, אש המחלוקת. דמות מאוד מיוחדת אותו רבי יוסי בן קיסמא. הוא אומר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך. מה זה הדגש הזה, פעם אחת? בדרך כלל לא הייתי מהלך בשום דרך. הייתי ספון באוהלה של תורה, בדלת עמותיה, ולא יצאתי מבית המדרש. קרה פעם אחת שהייתי מהלך בדרך. הוא פגע בי אדם אחד. מי זה אדם אחד? יש דעות שונות בין המפרשים, יש גרסה שאדם אחד הכוונה לסטן. שרצה להסיט אותי ממקום תורה, ללכת למקום שבו הכסף מדבר. החומריות שולטת. בוא אלינו, נתן לך 1,000 דינרי זהב. אז האיש הזה, שבא להדיח אותו, הוא השטן. אבל יש גרסה בדיוק להפך. אדם אחד זה כינוי לאליהו הנביא. אחד מיחיד ומיוחד. זה שעלה בשערה השמיימה, לא מת ולא נגבר. ודרכו של אליהו הנביא ממחיש לנו רבי יוסי בן קיסמא, בזכותו של אליהו, ערכה של תורה שלא יסולה בפז, ממש טוב לי תורת פיך וכו'. כי הפגישה ביניהם היא מאוד מוזרה. רבן יוחנן בן זכאי מתפאר שמעולם לא הקדים אותו אדם באמירת שלום. הוא היה תמיד הראשון לשאול לשלום כל אחד. אפילו לשלום נוכרי בשוק, כך כתוב בגמרא. לא הקדימני אדם מעולם בשלום, אפילו נוכרי בשוק, אני הקדמתי לו שלום. ופה קרה שהאיש שפגע בי, אומר רבי יוסי בן קיסמא, הוא נתן לי שלום והחזרתי לו שלום. למה לא למדת מרבן יוחנן בן זכאי, שחי בדיוק בדור שלו, היה איתו, יחד. זה קרה רק פעם אחת, הוא אומר. פעם אחת קרה, שהייתי מלך בדרך, באופן נדיר, הוא נתן לי שלום, יכול להיות שזה באמת אליהו הנביא, הזדרז, ואני החזרתי לו שלום. אבל אותו האיש שהוא פוגש, אם זה אליהו הנביא, או אולי השטן באמת, היצר הרע, או כל אדם אחר, שיחה ביניהם מאוד מוזרה. הוא אומר לי, רבי, מאיפה הוא ידע שאני רב? מאיזה מקום אתה? כך שואלים שאלה ראשונה, בן אדם שרואים בדרך. למה הוא לא שאל מי אתה? איך קוראים לך? אחרי זה שואלים, איפה אתה גר? פה אין מי ולא מה. הוא כבר יודע שזה רב. והשאלה היחידה היא, מאיזה מקום אתה? במקום לענות לו, אני מירושלים. אני מיבנה. אני מבני ברק. מה הוא עונה לו? מאיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אתה לא יכול להגיד שם של העיר? הוא שאל, מאיזה מקום אתה? תגיד לו כתובת. לא כתובת של בית ורחוב, אבל עיר לפחות. עיר גדולה של חכמים. הוא מדבר איתו בחידות. גם התגובה של ההלך הזה מאוד מוזרה. רצונך שתדור עמנו במקומנו? ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב וכו' וכו'. זו הצעה נורמלית, זו סבירה, זה הגיוני כל הסיפור הזה. הוא לא יודע מי הוא מדבר, הוא לא יודע את שמו, הוא לא יודע את העיסוק שלו, והוא ככה מציע לו מין חוזה בלתי מוגבל כזה, כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות. זה נשמע דמיוני, הזוי אומרים היום. כל השיח הזה. השבוע חל יום הזיכרון לרבן של כל בני הגולה, מרן החפץ חיים, זכר צדיק לברכה. רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, בעל החפץ חיים ומשנה ברורה והרבה ספרים אחרים, נפטר השבוע בחף דלת באלול, תף ריש צדיק גימל. אבא שלי, השם יקום דמו, רבה של פיוטריקוב, שהיה מקורב מאוד אליו, הם נפגשו גם בכנסיות העולמיות הגדולות של אגודת ישראל בווינה, עוד לפני מרימבד, קרא לי בין היתר על שמו, בגלל הקשר ביניהם, והייחוד של הדמות האצילית הזאת, של גאון ישראל וקדושו. וכך מסביר חפץ חיים, את השיחה המוזרה הזו בין רבי יוסי בן קיסמה לאותו אדם אחד. רבי יוסי בן קיסמה היה בעל הדרת פנים של רב, עם אצטלה דרבנן, כובע רבני, חזותו העידה עליו מעל לכל צל של ספק שהוא דמות רבנית מובהקת. כך הוא הופיע. המוזר שבדבר היה, כך מתאר החפץ חיים בצורה מליצית נפלאה, שהוא מהלך בדרך, לא נמצא בבית המדרש ולא בפתח ביתו, ולבדו, בלי מלווה, בלי גבאי, בלי שמש, בלי משבקים, בלי אנשי חצר, בלי עגלון, בלי בעל רכב, נהג, משהו, מישהו. הייתי מהלך בדרך. וכל דמותו אומרת רבנות, ונותנים לאיש הזה ככה להלך לבדו בדרך. אומר לו אותו אדם, אולי אליהו הנביא, רבי, אין לי ספק שאתה רב, מאיזה מקום אתה? איזה מקום זה שנותן לאדם כמוך ללכת לבד? איך מתנהגים שם? זה לא חשוב לי השם של המקום, לא הכתובת המדויקת מעניינת אותי. מעניין אותי איזה מקום מרשה לאדם כמוך להתהלך לבדו בדרך. איפה הכבוד? איפה הדאגה? זקני העיר אצל עגלה הרופא צריכים להגיד, איננו לא ראו, אנחנו לא דאגנו לו ללוויה, לליווי. דאגנו. אם מישהו לא דואג לליווי ונותן לאדם להלך יחידי בדרך, הוא כמו מסכן אותו. אז תגיד לי רבי, מאיזה מקום אתה שכך מזלזלים בתלמיד חכם? עניתי לו, מאיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אתה חושב שאני בולט שם בעיר שלי? אני אחד מני רבים. לא מהגדולים ולא מהמובחרים ולא מהמשובחים ולא מהבולטים. יש גדולים ממני, חכמים ממני, סופרים. אני לא נחשב בעיר שלי. לכן אל תתפלא שאני הולך לבדי. לי לא מצמידים מלווים, כי כמוני יש רבים שם. אני לא מיוחד כל כך. ואז הוא מציע לו, אולי במקום שלך אתה לא נחשב, אבל בעיר שאני חי בה, אתה יכול להיות אוצר גדול. בוא רבי, תדור עמנו במקומנו. אנחנו כן נדע להעריך דמות כמו שלך. ניתן לך 1,000 דינרי זהב. לנו אין אינפלציה של רבנים. להפך, יש לנו מחסור בחומר הזה. בוא איתנו. תדור איתנו, אנחנו נכבד אותך. ואז אמרתי לו, גם אם תיתן לי כל כסף וזהב שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. התשובה הזאת עצמה מעוררת הרבה מאוד תהיות, גם המפרשים רובם עמדו על כך. בכל זאת יש משנה בפרקי אבות שאומרת, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. אולי צריך כן לקבל הצעה כזאת. לא בגלל הכסף והזהב שהוא מציע, גם ספק אם הוא בר סמך להציע מי הוא. פוגש אדם בדרך, הוא ראש הוועד, הוא ראש העיר שם, הוא שר הדתות, הוא יכול להבטיח לך מינוי, רבנות, משכורת, תוספות. אבל נניח שכן, לא זה מה שמעניין את רבי יוסי בן קיסמא, אבל למה לא מעניין אותו האתגר ללכת למקום שאיננו מקום תורה, אולי הוא יהפוך אותו למקום של תורה. מקיאת הרב לבבל, הרב היה בן אחותו שרבי חייא עורך התוספתא וקיבל הסמכה לרבנות מרבי יהודה הנשיא, נשיא הסנהדרין בסנהדרין דף עמוד א', והוא הולך לבבל שהייתה שממה רוחנית, מדבר, צייה. הוא מקים את הישיבה הראשונה בסורה, ואחריו שמואל בנהרדיה. ותראו מה קרה, תלמוד בבלי, זה מה שקרה, שעד היום אנחנו שותים ממימיו. רב יהודי אחד, שמו היה אבא אריכה, והוא מגיע לבבל, מייסד ישיבה, וכמה דוגמאות כאלה יש. הייתה פעם ולוז'ין בלי רב חיים? מה אמרה לכם רדין לפני החפץ חיים באמת? מה הייתה לובביץ' לפני הרבי, לפני בעל התניה? נתחיל למנות גדולי ישראל שפערו את עריהם, הבליטו את שמותיהם, פרג בלי המהרל, שאחריו באו רבי יונתן אייבשיץ והנודע ביהודה, וילנה של הגאון, המון דוגמאות. והוא אומר לו, אני לא הולך לשום מקום, איני דר, אלא במקום תורה. התשובה האמיתית כנראה מכל התשובות שיש, זה תלוי באיש, זה תלוי בתקופה, ותלוי בעיר. מה שלא מצא חן כנראה בעיני רבי יוסי בן קיסמא, שהאיש לא מציע לו, בוא עמנו לדור במקומנו, ותרביץ תורה, ותלמד, ותקים חדר, תקים בית מדרש, תנהל רבנות. הוא לא מדבר איתו על החובות של רב, על התפקידים של רב, לא מורה הורה, אפילו לא מלמד. רק משהו חומרי, 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 חומרי. רצונך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. זה לא מצא חן בעיני רבי יוסי בן קיסמא. האיש הזה כולו טובל בכסף, וכל מה שמעניין אותו זה זהב ואבנים טובות. הוא לא מדבר איתי מה עליי לעשות שם, במה הוא התאהב, במקבעת שלי, בהמבורג שלי, בפרק שלי, בזקן היפה שלי. זה מספיק בשביל לאתר אותי בזהובים? הוא לא מדבר על רבנות, הוא לא מזכיר תורה, לא מדבר על לימוד, על תלמוד תורה. לכן הייתה לו סיבה טובה לרבי יוסי בן קיסמא לדחות את ההצעה. ובהמשך דבריו שקראתי בפניכם, אומר רבי יוסי בן קיסמא, ולא עוד נוסף לפסוקים האלה של טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף, יש עוד דבר אחד, הוא אומר. בשעת פטירתו של אדם, מי מלווה אותו? לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. קודם כל יש פה תוספת גם מעשים טובים. כי לא כל אחד הוא באמת יכול להיות גדול בתורה. לא כל אחד למד, לא כל אחד מסוגל ללמוד, לא כל אחד אפשרו לו ללמוד. הוא לא אשם מאיזה בית הוא בא, מאיזה סביבה הוא מגיע, אבל יש לו אפשרות לעשות מעשים טובים. וכאן בא שוב החפץ חיים. הזכרתי לכם שהשבוע זה יום הזיכרון שלו, שיהיה מליץ יושר בעדינו בעד כל כלל ישראל. והוא מסביר את הסיפה הזאת בדרכו. במשל, אדם אחד מקבל לפתע זימון, צו בדואר רשום מגיע אליו לבית משפט להישפט בפני המלך של המדינה. האשמות יפורטו במהלך הדיון, במהלך המשפט, על מה אתה נאשם. הוא כבר מפסיק לישון, הוא מפסיק לאכול, הוא מפסיק להתרכז בכל דבר שהוא, כל כולו יומם ולילה מוטרד מה מחכה לו במשפט הזה. והוא מתחיל ממש לאבד את בריאותו, תש כוחו, ידיו ורגליו רועדות, פיק ברכיים, מתחיל לגמגם, צל של אדם, מה מחכה לו, למה מזמינים אותו למשפט, ומה יהיה, ומה מאשימים אותו. הוא פוחד ללכת לבדו למשפט, הוא רוצה שילכו איתו, יעודדו אותו. יש לו 3 סוגי חברים, חפץ חיים. יש חברים שהוא מבלה איתם כל היום. כל היום. הם הכי קשורים אליו והוא הכי קשור עליהם. יש חברים שהוא רואה אותם יום יום, אבל לא כל היום. שעה, שעתיים ביום, מדבר איתם, נמצא איתם. אבל רוב שעות היום הוא מבלה עם הקבוצה הראשונה. ויש קבוצה שלישית, זה מכרים שלו. הוא פגש אותם פעמים אחדות בשנה, בימים מאוד ספורים. שלום, מה שלומך? מה נשמע? מה עובר? איך הולך? ותולו. הוא באופן טבעי, אחרי הזימון למשפט, פונה לחברים מהקבוצה הראשונה, חבר'ה, אתם איתי כל היום, בואו איתי. והם מיד מתחמקים ממנו, תראה, הביזנס, אין לנו זמן, אתה יודע, עבודה, מוסר עבודה, אי אפשר לסגור, אי אפשר לפרק את החברה, אין לנו זמן. יש לי גם תור לקופת חולים, יש לו פה ביתי, הוא הולך עם הילד לטיפת חלב. בקיצור, הוא לא הולך איתך. הוא פונה לקבוצה השנייה. יום יום אנחנו נפגשים, אני מקדיש לכם, בואו איתי למשפט, אנחנו נבוא איתך. אבל רק עד לדלת, פנימה לא ניכנס, פנימה אתה תיכנס לבד, עד, נלווה אותך מהבית עד לבית המשפט, אל המלך. ברוב יאושו הוא פונה לקבוצה השלישית שממנה אינו שום ציפיות, ואומר, אולי אתם מוכנים לבוא לבוא אותי? הם אומרים לו להפתעתו, לא רק שאנחנו מוכנים לבוא איתך, אנחנו ניכנס איתך פנימה ונדבר בשבילך. אנחנו נהיה הסנגורים שלך. תן לנו לבוא איתך. זה לפי החפץ חיים אומר שאומר רבי יוסי בן קיסמא. בשעה שאדם מוזמן לבית דין של מעלה, ניתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים. זה יכול להיות כבר בשבוע הבא, כאשר המלך יושב על כס הדין, ומלאכים יחפזון וכינו רעדה יוחזון ויאמרו הנה יום הדין, כבקרת רועי עדרו מעביר צונות תחת שבטו, כן תעביר תספור תמנה ותפקוד נפש כל חי, בראש השנה יכתבון, ביום צום כיפור יחתמון, וכל אחד מאיתנו נקרא להתייצב לדין. מה בדיוק כתב האישום? לך תזכר במשך כל השנה, מה דיברת ומה לא דיברת, מה היה מותר להגיד מה אסור, מה עשית ומה לא עשית. בקיצור, יש חיל ורעדה מאימת הדין. יש גם לכל אחד מאיתנו שלושה סוגי חברים. יש כאלה שמעסיקים אותנו כל היום. זה העסק, העבודה. 8-12 שעות יום יום. איתם אנחנו מבלים. במשרד, במפעל, בחנות, בבנק. בעבודה. אתה פונה אליהם ואומר להם, בואו איתי. אנחנו עסוקים בעצמנו, לא יכולים לבוא איתך. אף אחד מהעבודה לא יבוא איתך ליום הדין לפני הקדוש ברוך הוא. מקסימום יאחלו לך בהצלחה, אבל תלך לבד. הסוג השני זה המשפחה. הוא לא נמצא איתם כל היום, אבל הוא נמצא איתם יום יום. שעה, שעתיים בערב, עד שהולכים לישון. ארוחת ערב לפעמים משותפת, לפעמים לא, תלוי גיל הילדים. תלוי המצב של זה, אבל סך הכל הוא נמצא איתם יום יום, אבל לא מבלה איתם את, מבוקר עד ערב. אולי אתם תבואו איתי? כן, אנחנו נבוא איתך. נלווה אותך. אבל עד לשער, כשמגיעים לבית העלמין, נפרדים מאבא או אמא אחרי 120, ומשם אבא או אמא הולכים לבד. עד לבית ההלוויות, אנחנו איתך. גם בבית החולים היינו לצדך יום ולילה. אבל לבוא איתך אל המלך, זה לא בא בחשבון. יש אבל חברים במעגל השלישי, אלה המצוות, הדף היומי, הצלית והתפילין, נרות השבת, ברכת המזון, השופר, וכל אלה שאנחנו פוגשים, פחות מאשר את המשפחה, ועוד פחות מאשר את העבודה. בייאושנו אנחנו פונים אליהם ואומרים, אולי אתם מוכנים ללוות אותי? באה התורה ובאים המעשים הטובים שלנו ואומרים, אנחנו לא רק נלווה אותך, אנחנו ניכנס איתך אל תוך בית הדין ונמליץ בעדך. גם זה כתוב במשנה באבות. כל העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד. אנחנו הפרקליטים שלך, אנחנו מליצי היושר, הסנגורים שלך. וזה אומר פה רבי יוסי בן קיסמא. ולא עוד אלא שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווין לו לאדם לא חסב ולא זהב ולא אבנים טובות מרגליות, שבהם הוא השקיע 70 שנה של עבודה, כדי לחסוך ולצבור קצת רכוש. זה לא ילווה אותו. זה נשאר פה. אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר בתהלכך תנחה אותך, בשוכבך התורה תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך, היא תדבר בשבילך לעולם הבא, לעולם שכולו טוב.
עכשיו איתכם יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
מוריי ורבותיי, מאזיני רדיו קול חי, ערב שבת קודש פרשת ניצבים, נותרו לנו 3 ימים ליום הדין, יום ראשון בערב, אנחנו מבקשים ומתפללים תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. ואנחנו נכנסים לתפילת הימים הנוראים, ויש נוסח מיוחד של הברכה השלישית, עד שאומרים המלך הקדוש, יש כמה וכמה קטעים, שניים מהם צמודים זה לזה, שהם בעצם הפכים זה לזה. ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת וכו'. והקטע מיד אחרי זה, ובכן תן כבוד השם לעמך תהילה לראיך ותקווה טובה לדורשיך. שני קטעים צמודים וילוו אותנו בשני ימי ראש השנה, שחרית, מוסף, מנחה, ערבית. ביום הכיפורים ילוו אותנו הקטעים האלה גם בנעילה. בכל התפילות אנחנו באים עם שני הקטעים הללו. הקשר ביניהם נשמע בכלל לא מתאים. זה שני עולמות, כותבי לחלוטין. הרב יצחק ידידי הפרנקל, זכר צדיק לברכה, חמי, הוא אמר הקשר הוא מאוד פשוט. בחינוך יש שיטת השוט ושיטת הגזר. המקל מול הסוכריה. יש אבא שמחנך יותר בשוט ובמקל, ויש אבא שמנסה לחנך יותר בסוכריה, בגזר. לעודד, והשני לאיים. והשיטה הראשונה או השנייה שלה איזו יותר מצליחה, כמובן שזה תלוי בעיקר בבן, חנוך לנער על פי דרכו. אנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, אתה אבא שלנו, אבינו שבשמיים, ובכל 10 ימי תשובה, בוקר וערב, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, בסליחות, אבינו מלכנו. באים אליו ואומרים לו, אבא, את השיטה הראשונה ניסית עלינו כבר 2,000 שנה ויותר. ובכן, תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים. הפחדת אותנו בחורבן בית ראשון, בחורבן בית שני, גלות אחרי גלות, גזירה אחרי גזירה, ופה אינקוויזיציה, ופה מסי צלב, ופה תח ותת, עד לשואה והכל. לדאבוננו, זה לא נשא את הפירות המקווים. לא קיימנו את ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. המטרה הזו של השוט והמקל שהונפו עלינו, לא השגנו את היעד. לא קיימנו, לא נהיינו יותר יראי שמיים מקודם. אז אולי תנסה בבקשה את השיטה השנייה. תן כבוד השם למך, תהילה לראיך, ותקווה טובה לדורשך, ופתחון פלא מייחלים לך, שמחה לארצך וססון לעיריך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך במרב ימינו. אנחנו מבטיחים להשתדל שהשיטה הזאת תצליח, שהיא תעלה יפה ותיתן את הפירות המקווים, הפירות של כולנו אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אז במקום תן פחדך, תן כבוד השם לעמך. כתיבה וחתימה טובה, שבת שלום ומבורך.